בכל רועז דף נון ווב. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. הלוקח או שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. הוא לא מכניס את זה לעדר לעשר. שואלת הגמרא מנועה נמילה. אומר רב כהנא דאמר קרוא. בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. יש כאן השוואה בין השור והצון לבין הבן. מה בניך? אין בלקוח ובמתנה, לא שייך לקחת, לקנות ולקבל מתנה בן, רק מי שנולד אצלו. אף צונך או שורך וצונך אינו בלקוח ובמתנה. שואלת הגמרא, הזה אתה לא יכול ללמוד את זה הלכה למעשר. הפסוק שם עוסק בבכור, והי בבכור כתיב. עונה הגמרא, אמר קרוא, תעשה. אם אינו עניין לבכור, זה לא יישא בעשייה, לא שייך עשייה בבכור, כיוון שבכור הוא קדוש מהלידה, מרחם. לא עושים אותו, זה מרחם קדוש, תנהו עניין למעשר בהמה. שאתה אמרה, והם אתנהו עניין לך, תעשו לאושו. למה דווקא למעשר בהמה? עונה הגמרא, אדום ידי בנך, כן, שכתוב שם בניך. מה בנך שאינו בעל חטא? אף צונך ושורך שאינו בעל חטא. אז שאתה אמרה, והם אתנהו עניין לאוילו ולשלומים שזה לא בעל חטא? עונה הגמרא, אדום ידי בנך, מה בנך שאינו בא בנדר ונדבה? אי אפשר לנדוב בן בכור. אף צונך ושורך שאינו בא בנדר ונדבה. להפוק יאוילו ושלומים שבאים בנדר ונדבה. ואם אתנהו עניין לעולת ראייה, שזה קורבן עולה שמביאים אותה ברגל כשהוא בא לעלות לירושלים, כשהוא בא להיראות שם, אז זה חובה, זה לא נדר ונדובו. עונה הגמרא דום ידי בנך, מה בנך שאין קבוע לו זמן? אף שורך וצונך שאין קבוע לו זמן, אבל עולת ראייה זה קבוע בשלוש רגולים. אז מה נשאר לנו? מה יסר באימו? שואלת הגמרא, אם מה בנך אינו בלקוח כלל, אף שורך וצונך אינו בלקוח כלל? למה אתה סתם אומר שהוא לא בלקוח? הוא לא במתנה. תגיד שאף פעם אין מה יסר באימו בלקוח. אפילו במקרה שכבר נראה. למה אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לקח עשרה עוברים במאי אימן, כיוון שהוא קנה אותם כשהם עדיין במאי אימן, כולם נכנסים לדיר להתאסר. למה? זה לא דום ידי בנך. אמר רובי, אמר קרוא תעשה. בשעת עשייה מי את הכתוב. דווקא בשעה שהם ראויים להתאסר, אז הפסוק מי את אותם. אבל כשהם עדיין בתוך מאי אימן, הם לא ראויים להתאסר, הם לא בזמן עשייה. לכן לא, באותו זמן לא הקשנו אותם לבניך. גופי אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לקח עשרה עוברים למאי אימן, כולם נכנסים לדיר להתאסר. והוא ענן תנן הלקוח או שניתן לו במתנה פטור מן מעשר בהמה. אמר רב לא זור, רב יוחנן חזוי בחלמה. אם ראיתי הלילה בחלום את רבי יוחנן, זה סימן שמילתי מעל ימין, אני הולך להגיד היום הסבר טוב. שמה? אומר קרוא תעשה. מתי אנחנו ממעטים דום ידי בניך? דווקא בשעת עשייה מי את הכתוב, אבל במאי אימם כשהם לא ראויים לעשות אותם, מייסר באימו, אין מיעוט. איס ורב שמעון בן אליוקים לרב לוזו. הלקוח חל על מחוסר זמן. כבש צעיר, שהוא עדיין מחוסר זמן להקרבה. כתוב בפסוק מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישל השם. אבל בשבעה ימים הראשונים הוא לא ראוי לקורבן. יש עליו שם לקוח והוא לא נכנס לדיר להתאסר? לכאורה, אין כאן תעשה, זה לא בשעת עשייה. אמר לו, זו אינה משנה. והברית הזאת אפשר לסמוך עליה. ואם תמצא לומר משנה, אנחנו נעמיד אותה. רב שמעון בן יהודה היא משום רב שמעון. דאמר, מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. אפשר להכיל עליו היום. למרות שעוד לא הגיע זמנו להקרבה, אפשר להכיל עליו שם מייסר באימו. והרי הוא יהיה כמו בכור. מה בכור קדוש לפני זמנו? קדוש מרחם, וקרב לאחר זמנו רק ביום השמיני והלאה. אף מחוסר זמן, קדוש לפני זמנו, וקרב לאחר זמנו, לכן הוא לא נקרא מחוסר מעשה. טוני טנק המידע רב. הוא קרא, מישהו למד ברייטה לפני רב. איזה הוא אתנן שאנחנו נלמד עליו לקמן, שלמרות שהוא פסול המזבח, הוא כמו בלמום. שבלמום, אף על פי שהוא פסול המזבח, הוא נכנס לדיר להתאסר, כי מפרש כתוב בפסוק, בין טוב ובין רע. אז איזה הוא אתנן שנכנס לדיר להתאסר? אומרת הברייתא, כל שנתנו לה, הוא נתן להגשה הזאת אתנן, וחזרו לכחו ממנה. עד כאן הברייתא. אז שואלת הגמרא, והוא הפסילי בלקוח. ברגע שהוא קנה את זה, לקוח לא נכנס לדיר להתאסר. אומרת הגמרא, השתמית את זה, המקשן, נשמט ממנו, הודה אמר אבסי, אומר רבי יוחנן, לקח עשרה עוברין במאי אימן, כולם נכנסים לדיר להתאסר. אז מדובר שהוא קנה את זה מהאישה הזאת, הוא קנה את זה כשזה עדיין היה במאי אימו. אומרת הגמרא, למה אתה צריך להגיד שהוא קנה את זה מהזונה? ותיאסרה, איהי, למה היא בעצמה לא תיאסר את זה ביחד עם הצון שלה? עונה הגמרא, מדובר בזונה נוכרית, היא לא שייכת בכלל במעשר בהמה. שאתה אומר, ולו כמו בזונה ישראלית ותיאסרי היא. הגמרא רוצה לחדש, הקומה שמלון, זונה ישראלית לא אוהב אתנן. כבש שניתן לזונה ישראלית, אין לו פסול של אתנן, והוא קשר גם למזבח. כדי אביי, דאומר אביי, זונה נוכרית אתננה עשו. וכהן הבא עליה אינו לוקה משום הלב הזה שלא יחלל זרו. לעומת זה, זונה ישראלית אתננה מותר, וכהן הבא עליה לוקה משום לחלל זרעו. והגמרא מפרשת, זונה נוכרית אתננה מותר, גמר תועבה תועבה, מהראיות כתוב כאן, לא תביא אתנן זונה ומחירקה לבית השם אלוקיך, כי תועבת השם אלוקיך כל אלה, גם שני, אז כתוב תועבה. מהראיות דלא תפסי בהו קידושי, אדם לא יכול לקדש את אחותו ואת אמו ואת ביתו וכולי, אף זונה, מתי יש לה שם כזה דווקא באח דלא תפסי בהו קידושי? אז לכן דווקא בנוכרית. אבל ישראלית שתופסים בקידושי נתננה מותר. וכהן הבא עליה לנוכרית אינו לו כי משום לא יחלל זרו. דלא יחלל זרו אמר החמון והי לב זרעיו. הבן שיוולד הוא מתייחס אחריה. מה שאין כן בבעל הישראלית. המשנה הבאה לומר דין שיש לנו בין אחים שחולקים ירושה. האחים שחולקים ירושה, לפני שהם חלקו, הם לא נחשבים שותפים. זה נחשב תפוסת הבית. זה שותפות שאין לה גדר שותפות. זה כאילו האבא עדיין נשאר פה וממשיך את המצב הקיים. אבל אחרי שהם חלקו, הם חזרו ונשתתפו, אז זה כמו שני שותפים רגילים שהשתתפו. אומרת המשנה, האחין השותפים שחייבים בקולבון, אם הם הגיעו למצב כזה שהם כבר לא בגדר תפוסת הבית, אלא כבר מחשיבים אותם כשותפים זרים שהשתתפו, ואז במקרה כזה הם חייבים בקולבון, מה זה קולבון? כל אדם מישראל צריך לתת, בחודש אדר מחצית השקל לגביית מחצית השקלים לטובת קופת המקדש. ביחד עם המחצית השקל שהוא נותן, הוא צריך להסיף עוד פרוטה קטנה שנקראת קולבון. זה מה שנקרא עמלת פריטה. מה שהוא מביא, ויש שומרים לחילוף. שניהן שני חצי סלע יוצאים בסלע בלא חילוף מועט. או להכריע. אחרי הכוונה, אולי המחצית השקל לא שלמה, אז מוסיפים עוד משהו. עכשיו, אם אדם נותן שני חצי שקל, אחד בשבילו, אחד בשביל בנו, בקרה כזה, הוא נותן רק קולבון אחד לשקל שלם, הוא לא נותן פעמיים קולבון. אבל אם אדם ייתן מחצית השקל בשבילו, וגם בשביל השכן, בקרה כזה הוא ייתן שקל פלוס שני קולבונות. אז האחים השותפים, אם הם כבר חלקו את הירושה, ואחר כך חזרו ונשתתפו ביחד, אז הם חייבים בכל בון. במצב כזה שהם נחשבים שותפים, פטורים ממעשר בהמה, כי שותפים פטורים ממעשר בהמה. אבל בזמן כזה שהם עדיין חייבים במעשר בהמה. למה? כי זה שותפות של תפוסת הבית. הם לא ממש שותפים. במצב כזה פטורים מן הקולבון. והמשנה מפרטת. קנו מתפיסת הבית. קנו מתפיסת הבית. השמר קנו כאן, זה לא הכוונה. הלכו קנו. אלא קיבלו ירושה. נפלו להם בהמה מאביהם. חייבים. הם לא נחשבים שותפים, הם חייבים פה במעשר בהמה. ואם לאו, פטורים. חלקו וחזרו ונשתתפו. זאת אומרת, זה כבר לא תפוסת הבית, אלא הם כבר עשו חלוקה ביניהם ואחר כך השתתפו בחזרה כמו שני שותפים רגילים. חייבים בקולבון ופטורים עם מעשר בהמה. עד כאן המשנה. תונו רבונו. בפסוק כתוב, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, אשר יהיה לך הזכרים לשם. יהיה לך ולא של שותפות. יכול אפילו קנו בתפוסת הבית גם הם יהיו פטורים. תלמוד לומר, יהיה לרבות הוויה מסוימת. זה אנחנו לומדים הלכה למעשר בהמה. שאת הגמרא והי, הפסוק הזה בבכור כתיב, עונה הגמרא, אם אינו עניין לבכור, למה? דאיסה בשותפות. בכור ששותפים יש לו דין בכורה, אם הם ישראלים. דכתיב ובכורות בקרכם וצונכם, משמע של שותפים. תנאו עניין למעשר בהמה. אז מעשר בהמה באמת פטור, שותפים פטורים ממעשר בהמה. אומר, אביר מיה פעמים שחייבים בזה ובזה, גם במעשר וגם בקולבון. ופעמים שפטורים מזה ומזה. פעמים שחייבים בקולבון ופטורים ממעשר בהמה. ופעמים שחייבים ממעשר בהמה ופטורים מן הקולבון. והוא מפרט. חייבים בזה ובזה שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה. ברגע שהם חלקו בכספים, אז מצד קולבון הם חייבים. כיוון שלא חלקו עדיין בבהמות, אז הבהמה נחשבת תפוסת הבית. חייבים. פטורים מזה ומזה שחלקו בבהמה ואז הם כבר שותפים רגילים. ולא חלקו בכספים, לעניין זה, הם כמו תפוסת הבית. חייבים בקולבון ופטורים ממעשר בהמה באיזה מקרה שחלקו בזה ובזה. חייבים ממעשר בהמה ופטורים מן הקולבון שלא חלקו בזה ובזה. שאתה מראה פשיטה, מה רבי ירמיה מחדש בכל האופנים כאן שהוא נתן. עונה הגמרא חלקו בבהמה ולא חלקו בכספים, הצטריך עלי. סלקא דעתך אמינא, כיוון דחלקו בבהמה, אז גלו דעתיו דלמפלקיימי. ונבוא ונחמיר עליהם, ונגיד ולחייבו בקולבון כנגד כל מחצית השקל, קומה שמלוש, אם הם עוד לא חלקו בכספים, אז הם נותנים קולבון אחד. אמר רב ענה, לא שנו, שאם הם חזרו והשתתפו, אז הם פטורים ממעשר בהמה, אלא שבהתחלה שהם חלקו, הם חלקו גדיים כנגד תיישים, ותיישים כנגד גדיים. אז אני אומר במקרה כזה, למה הוא קיבל גדיים והוא תיישים? הרי כל אחד קיבל גם גדיים בירושה וגם תיישים בירושה. אלא הם כאילו עשו עסקת מחירה אחד לשני. לכן כשהם חזרו ונשתתפו, הם שותפים גמורים. אבל אם הם חלקו בהתחלה גדיים כנגד גדיים, ותיישים כנגד תיישים, אומרים, זה חלקו המגיעו משעה ראשונה. וכשהם חוזרים ומשתתפים, הם מחזירים את המצב הקודם של תפוסת הבית לקדמותו, ויהיו חייבים במעשר בהמה. רב נחמן חולק, רב נחמן אמר, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, הם אומרים, זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה. ורבי אלעוזו, עד כאן היה ויכוח של רב ענן ורב נחמן. עכשיו רבי אלעוזו ורבי יוחנן חוקים באותה מחלוקת. ורבי אלעוזר אמר לא שנו אלא שחלקו 9 כנגד 10. למשל שתשע היו יותר שמנות ו10 יותר כחושות ויוד כנגד 9. אבל חלקו 9 כנגד 9 ויוד כנגד יוד? אומרים זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. ורבי יוחנן חולק, רבי יוחנן אמר אפילו חלקו 9 כנגד 9 ו10 כנגד 10. אין אומרים זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. זאת אומרת, לא אומרים שיתברר שזה מה שהוא ירש. ופה שרבי יוחנן אומר שלא אומרים יתברר, היינו אין ברירה, ואז דה רבי יוחנן לטעמי, לשיטתו במקום אחר. דאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות. אני לא אומר שהם יורשים, אלא כאילו כל אחד קנה מהשני את חלקו, ובגלל זה הוא מחזירים זה לזה והיובל. וצריך פעמיים, רבי יוחנן צריך להשמיע לנו שאין ברירה. דיש מינן רוחה, באקה אמר רבי יוחנן, דומיה דבינך, למדנו, שכתוב, בכל בעניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך, דומיה דבינך, מה בינך בברור לך כבר עכשיו, אף שורך וצונך בברור לך, משהו חלק, וחזרו ונשתתפו, זה לא ברור לך. זה כבר קניין. אבל שדה, מכר הוא דאמר החמון אליה דרבה יויבל. ירושה הוא מתנה לו. אולי פה הוא כן יסכים שנאמר שיתברר שזה הירושה. ויש מין שדה לחומרה. הנה לכתחילה. לכתחילה הכוונה... להחזיר את זה למצב הקדמותו, שזה היה ביחד. כאילו, כתחילה. אבל לא אחרי במייסר, אפשר להגיד כתחילה. אם לא, צריך שבשני המקרים רבי יוחנן אומר, אין ברירה. מיתווה. וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 ואחד נטל 9 וכלב. יש לנו כלל, שדבר שהוא מחיר כלב, פסול לקורבן. אז אנחנו אומרים, שכנגד הכלב, כל העשרה של האח שהוא כנגד הכלב, כולם אסורים, כי הם כאילו נחשבים חילופי ומחיר הכלב. שעם הכלב, התשעה של האח שקיבל כלב עם התשעה, הם מותרים, הם לא מחיר כלב. והיא אמרת, יש ברירה. לברור אחד מנהיו לבעד הכלב, קח אחד מהכבשים, תגידו, זה כנגד הכלב. ולשקול, ואנח כל שאר התשעה תגיד שהם כנגד הכבשים, ולשתרו. אומר אבשי, אי דשאבו כולו להדודי אוכנאמי, אתה צודק. אוכל במעסקינן דלא שאבו כולו להדודי, הם לא שווים כולם אותו דבר. ושאבי היי כלבה חד ומשהו. אז רשי מסביר ככה, זה שלקח את 10 הכבשים, אז התשעה מתוך 10 הכבשים, הם יותר שמנים, שווים יותר מכל 9 כבשים שלקח ההוא עם הכלב. שווים יותר מזה. אז למה האח הזה לקח את הכבשים השמנים יותר? כי הכבש העשירי שווה קצת וכחוש. ולעומת זה הכלב שהוא העשירי של האח השני, הוא שווה יותר מכבש אחד משאר 9 כבשים שאיתו. והעודף שהוא שווה יותר, שווה כמו הפער שיש לכל 9 הכבשים של ההוא שלקח 10 כבשים. אז מה יוצא כאן? שהכלב בעצם הוא תמורה של הכבש הכחוש שמולו, ושכל 9 הכבשים המאוד שמנים של האח ההוא. זה מה שנקרא, ושווי היה קל בחד ומשהו, והיה משהו משיך ואתי בכולו. לכן כולם נחשבים מחיר של הכלב. אבל במקרה שהכבשים שווים אחד כנגד השני, בהחלט נגיד יש ברירה. עד כאן דף נון ווב.